שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קל"ב, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. בדפים האחרונים למדנו את שיטת רבי יוחנן בן ברוקה, שאבא יכול להחליט לא לתת לכל הבנים ירושה, אלא רק לחלק מהבנים או לבן אחד, וראינו בדף הקודם שרבא שאל האם הוא יכול לעשות את זה דווקא כשהוא שכיב מרע או גם כשהוא בריא. בדף הזה נראה עוד שני סוגים של נתינות שאבא נותן, הפעם לא כירושה אלא כמתנה, וגם בהם רבא ישאל האם זה דווקא כשהוא שכיב מרע או גם כשהוא בריא, לכן הסוגיות האלו מובאות כאן, כי הן מאוד דומות למבנה של הסוגיה הקודמת. אז אנחנו נדבר על שני סוגיות שבהם אבא נותן נכסים במתנה, לא בירושה. סוגיה הראשונה זה שהוא נותן הרבה, וסוגיה השנייה זה שהוא נותן קצת. כלומר, סוגיה הראשונה הוא נותן את כל הנכסים שלו למישהו, ואנחנו נשאל האם הוא היה רציני או לא. סוגיה השנייה הוא נותן נכס קטן מאוד לאישה, ואנחנו נשאל האם בזה היא ויתרה לשיעבוד שיש לה משאר הנכסים שלו לכתובה שלה. הסוגיה הראשונה, אומר שמואל, אדם נתן את כל הנכסים שלו במתנה לאשתו, הוא לא היה רציני. כלומר, כיוון שלא סביר שאדם יעשה את זה, שייתן את כל הנכסים לאדם אחד על חשבון היורשים, אז אם יש לנו דרך להניח שהוא לא היה רציני, אנחנו נאמר שהוא לא היה רציני. אז למה הוא כן התכוון? הוא רק רצה לעשות אותה אפוטרופסית. כלומר, שהיא תהיה אחראית על הנכסים, בשביל שאחרי שהוא ימות, הילדים שלו שהם היורשים, יתייחסו אליה בכבוד, כי הם יודעים שהיא אחראית על הנכסים שלהם. אבל הוא לא התכוון להקנות לה באמת. ועכשיו אומרת הגמרא, לא רק לאשתו, אלא לכל אדם שסביר שהוא רצה שיכבדו אותו. אז גם לבן הגדול, ומביאים בשם שמואל שגם לבן הקטן אפילו, אבל זה לא נכון לגבי אנשים שלא סביר שהוא ירצה שיכבד, למשל אשתו שהוא רק יתרס איתה ועוד לא התחתן, או אשתו שהוא יתגרש ממנה כבר. ובטח שלא אדם זר, בכל המקרים האלו, אם הוא הקנה להם את כל הנכסים, כנראה שהוא היה רציני, כי לא סביר שהוא רק רצה לעשות אותם אפוטרופסים בשביל שיכבדו אותם. אז זה מקרים שברורים לגמרא. עכשיו שואלת הגמרא לגבי שלושה מקרים נוספים. שני מקרים קשורים לאישה, מקרה אחד זה שהוא נותן לאשתו את הכל, אבל לא על חשבון הבנים שלו, כי אין לו בנים וגם אין לו אבא, אבל יש לו אחים. אז האם גם פה הוא התכוון שהאחים יכבדו את אשתו, או שפה הוא באמת התכוון לתת לאשתו את הכל? זה שאלה ראשונה. השאלה השנייה, אין לו אחים, אבל יש לו בנים מאישה אחרת. האם פה הוא התכוון שהבנים האלו יכבדו אותה, או שכאן לא, כיוון שהלימוד שהם צריכים לכבד את אשתו של אבא שלהם, זה רק מריבוי, לכן לזה אולי הוא לא התכוון. בשתי השאלות האלו, גם רבינה וגם רב אבירה פוסקים שגם בהם הוא רק התכוון לכבוד, והוא לא באמת התכוון להקנות. וממילא הבנים האישה אחרת או האחים שלו הם ירשו והאישה לא תקבל. זה לגבי כשהוא נותן לאשתו. שאלה האחרונה, מה קורה כשהוא נותן לבת שלו כשיש לו בנים? האם הוא באמת התכוון להקנות לה הכל ואז האחים שלה לא ירשו? או שהוא רק רצה לדאוג שהאחים שלה יכבדו אותה וידאגו לה אחרי שהאבא ימות ולכן הוא עשה אותה אפוטרופסית על הנכסים, אבל הוא לא התכוון באמת להקנות לה. בשאלה הזאת יש מחלוקת, רבינה אומר שהוא רק התכוון שהיא תהיה אפוטרופסית, ורב אבירה אומר שהוא התכוון לקניין ממש. עכשיו כל זה היה כשהוא נתן את כל הנכסים. אבל אם הוא נתן כל הנכסים חוץ מקצת, בזה ברור לנו שהוא כן התכוון לקניין גמור. עכשיו עוד דבר, כל זה היה בשכיב מרע. מה הדין אם הוא היה בריא? כלומר, האם דווקא בשכיב מרע שהוא הולך למות, אז הוא דואג לזה שיכבדו את אשתו אחרי שהוא ימות או את הבת שלו, אבל אם הוא בריא אז הוא הרי עכשיו חי, הוא יכול לדאוג שיכבדו אותם, או שלא, גם עכשיו הוא כבר רוצה שיתחילו לכבד אותם מעכשיו. אז זה השאלה של רבא בשורה הראשונה בעמוד א'. והגמרא מביאה תשמע בשורה הרביעית מברייתא מהשורה הרביעית ועד אמצע עמוד א', ששם רואים שבעל יכול להקנות את כל הנכסים שלו לאשתו, וזה קניין ממש. והרי אנחנו אמרנו שאם הוא מקנה את כל הנכסים זה לא קניין ממש, זה רק היה לכבוד, ובברייתא רואים שזה קניין ממש. אלא חייבים לומר שמקודם דיברנו על שכיב מרע, ואז זה לא קניין ממש, זה רק לכבוד, ואילו הברייתא מדברת על בריא ולכן זה קניין ממש. אז מזה הכרענו את השאלה שלנו שבבריא הוא כן נתכוון לקניין ממש, וכל מה שאנחנו דיברנו זה לא בבריא. זה הניסיון להוכיח מהברייתא, עוד מעט נראית הברייתא עצמה. בכל אופן, דוחה הגמרא בשורה השלישית בשורות הרחבות את הראיה מהברייתא הזאת, ואומרת, יכול להיות שגם הברייתא מדברת על שכיב מרע. ואין לך מכאן ראיה לגבי בריא. ובכל זאת, למרות שמדובר שם בשכיב מרע, הקניין שם הוא קניין גמור. למה שם הקניין גמור? כי נעמיד את הברייתא באותם נשים שבהם אמרנו שכשהוא מקנה להם, זה כן קניין גמור. כלומר, ארוסה וגרושה, שבהם זה קניין גמור. אבל אשתו ממש, אם הוא הקנה לה את כל הנכסים, זה לא תופס. ויוצא שלא הכרענו האם זה נכון גם לבריא או רק לשכיב מרע. אז בזה סיימנו את הנושא הראשון בתוך הסוגיה הראשונה, אבל עכשיו צריכים לראות את הברייתא עצמה. אז הברייתא אמרה ככה, אדם שמקנה לאשתו חלק מהנכסים שלו, זה לא בעל חשבון הכתובה. כלומר, אם הוא הקנה לה רק פירות בנכסים, יום אחד כשהוא ימות, היא תגבה את הכתובה שלה מהיורשים מהקרקע שלו. אם הוא הקנה לה חצי מהקרקע, היא תגבה את הכתובה משאר הקרקע. כלומר, זה לא בעל חשבון הכתובה. אבל אם הוא הקנה לה את כל הנכסים שלו, אז בעצם בזה הוא גם נתן את הקרקעות שמשועבדות לכתובה שלה. כלומר, בזה הוא גם נתן לה כבר את הכתובה. אבל האם בזה היא מחלה לשיעבוד שיש לה באותם קרקעות לכתובה שלה? כלומר, אמר מה יקרה במקרה הבא, הם התחתנו ואז הוא מתחייב לה בכתובה, אחר כך הוא לקח הלוואה ממישהו בסכום מאוד גבוה, ואחר כך הוא נתן לה מתנה את כל הנכסים. אז אם אנחנו אומרים שכשהוא נתן לה במתנה את כל הנכסים, אז כיוון שהיא קיבלה כבר את כל הכתובה שלה, בזה היא מחלה על השיעבוד שהקרקעות משועבדות לה לכתובה, כי הוא הרי נתן לה כבר את כל הנכסים, ואז פתאום יבוא אותו בעל חוב של הבעל וירצה לגבות מהקרקעות, היא לא תוכל לומר לו כלום. כי על השיעבוד של הכתובה היא כבר ויתרה, והמתנה שהוא נתן לה הייתה אחרי שהוא לקח הלוואה. לכן הקרקעות משועבדות והיא תצטרך לתת לו והיא תצא כרחת מכאן ומכאן. זה דעת חכמים. או, דעת רבי אליעזר, הוא אומר נכון שהיא קיבלה את כל הכתובה, אבל אנחנו עומדים את דעתה שלמרות שהיא קיבלה הכל, היא לא ויתרה לשיעבוד שיש לה בקרקעות. ולכן כשיבוא אותו בעל חוב וירצה לקחת כי הוא אמר לה אני הייתי לפני המתנה, היא תאמר לו נכון, אבל הכתובה שלי הייתה הרבה לפני ההלוואה שלך. כי למרות שהיא קיבלה את המתנה, היא עדיין לא ויתרה על זה שהקרקעות גם משועבדות לה לכתובה. ולכן היא כן תוכל לשמור לקרקעות בשווי הכתובה שלה. אז שוב רבי אליעזר אומר שאנחנו עומדים את דעתה שהיא לא ויתרה לשיעבוד שיש לה בכתובה, וחכמים אומרים שהיא כן ויתרה, ורב נחמן פוסק כמו חכמים. אז לכאורה לפי זה יוצא שרב נחמן לא הולך לפי אומדנה, כי אנחנו לא אומרים שאנחנו עושים אומדנה שהיא התכוונה לא לוותר על השיעבוד שיש לה בכתובה. ועל זה מקשה הגמרא בשליש התחתון של עמוד א' ממקרה אחר ששם הרב נחמן כן הולך לפי אומדנה. אם אדם חשב שהבן היחיד שלו מת, ולכן הוא נתן את כל הקרקעות שלו במתנה לאנשים אחרים, ופתאום מתברר שהבן שלו חי. אז חכמים אומרים שאין מה לעשות, המתנה מתנה, אבל רבי שמעון בן מנסיה אומר שהמתנה שהוא נתן לאנשים אחרים היא לא מתנה, כי הוא רק נתן את זה על דעת זה שהבן שלו מת. אבל יש אומדנה שאם הוא היה יודע שהבן חי, הוא לא היה נותן. ורב נחמן שם הפוסק כמו רבי שמעון בן מנסיה, כלומר כן הולכים לפי אומדנה. אז למה שם הוא הולך לפי אומדנה, ואצלנו לגבי האישה הוא לא הולך לפי האומדנה, ולכן הוא לא אומר שהיא שמרה את השיעבוד שהיה לה בכתובה הראשונית? עונה הגמרא, זה לא נכון, בשני המקרים הוא כן הולך לפי האומדנה. כלומר גם אצלנו יש אומדנה שהתכוונה לגמרי לוותר על הכתובה ברגע שהבעל נתן לה את כל הנכסים כמתנה. למה יש אומדנה כזאת? אז פה יש סברה שלא לגמרי מובנת לי. אומרת הגמרא, כיוון שזה כבוד גדול שהבעל נותן לה את כל הנכסים, ועכשיו אנשים יראו שהיא בן אדם רציני ואפשר לסמוך עליה, אז באותה הנאה היא מוותרת לגמרי על השיעבוד שיש לה בקרקעות בגלל הכתובה. ולכן כשיבוא הבעל חוב, הוא יכול לקחת לה את הקרקעות, והיא לא יכולה לומר שהכתובה שלה קדמה כי היא ויתרה לשיעבוד שבכתובה. אז כל זה היה סוגיה ראשונה, נחזור אומר על מה שראינו, אם אדם נותן חלק מהנכסים שלו לאיזשהו אדם, הקניין חל וגם לאשתו, וזה לא בא לחשבון הכתובה, אם אדם נותן את כל הנכסים שלו לאשתו, אז אם זה אשתו שנשואה אליו כרגע, אנחנו אומרים שהוא לא התכוון באמת, אלא רק שהיא תהיה אפוטרופסית, ורב השאל האם זה רק שהוא שכיב מרע או גם כשהוא בריא ואין לנו שובה על זה, אם היא גרושה או הרוסה שלו, אז גם כשהוא נתן לה הכל, זה כן קניין גמור, וראינו בברייתא שאז יש מחלוקת תנאים, האם זה גורם לה לוותר על השיעבוד שיש לה מהכתובה או שלא, מה שברור זה שהיא לא מוותרת על הכתובה עצמה. אם כבר היא מוותרת, זה רק על השיעבוד שיש לה בקרקעות בשביל לגבות את הכתובה. כלומר, אם יום אחד הבעל ישיג עוד קרקעות, אז היא עדיין כן תוכל לגבות את הכתובה שלה. עכשיו סוגיה שנייה, 4 שורות לפני סוף עמוד א'. יש משנה בפאה שאומרת ששכיב מרע שמחלק נכסים כמתנה לבנים שלו, ובין הבנים הוא גם נתן לאשתו קרקע קטנה מאוד ככתובה, אז זה הכתובה שלה, והיא לא יכולה אחרי שהבעל ימות ללכת לבנים ולבקש את שאר הכתובה מהקרקעות, למרות שהקרקעות הן אמורות להיות משועבדות לכתובה שלה. עכשיו בהמשך נראה בתחילת קל"ג שזה שהיא מוכלת, היא לא מוכלת על הכתובה עצמה, כמו שגם אמרנו בסוגיה הקודמת. היא רק מוכלת על היכולת שלה לגבות מהקרקעות האלו שהוא נתן לבנים, כלומר על השיעבוד שיש לה בהם. אבל יום אחד אם הבעל ישיג קרקע או יקנה או יקבל בירושה, מזה ברור שהיא כן תוכל לגבות.
בכל אופן זה דעת הנקמה שברגע שהוא חילק לילדים וגם לה נתן קצת, היא ויתרה בזה על השיעבוד קרקעות מהנכסים שהוא נתן לילדים.
דעת רבי יוסי שם אומר נכון, אם הוא נותן לחלק קטן אז באמת ויתרה לשאר, אבל יש עוד מסלול, אם היא במפורש אמרה שהיא מוותרת, אז היא ויתרה אפילו אם הוא לא נתן לה חלק קטן. אז זה המשנה שם. עכשיו שואלת הגמרא כאן, אנחנו 4 שורות לפני סוף עמוד א', מה פתאום? למה לנו לומר שהיא ויתרה על שאר הכתובה? אז הגמרא עכשיו מביאה 3 הסברים בשביל להסביר את דעת הנקמה, שבהם אנחנו מוצאים איזשהו רמז שגורם לנו לחשוב שהיא ויתרה על שאר הכתובה. אז דעה ראשונה, רב אומר כי מדובר שהיא שיתפה פעולה בקניין הזה שהוא נתן לשאר הבנים, כלומר היא זאת שנתנה לו את הסודר בשביל שיעשה קניין סודר, אז כיוון שהיא שיתפה פעולה והיא לא אמרה כלום, כנראה שהיא ויתרה על שאר הכתובה. שמואל אומר, גם אם היא לא שיתפה פעולה ממש, אבל מספיק שהיא ראתה את זה שהוא נותן לשאר הבנים את הקרקעות שאמורות להיות בשבילה לכתובה, והיא שתקה והיא לא אמרה כלום, זה מראה שהיא ויתרה על שאר הכתובה. רבי יוסי ברבי חנינה אומר, שהיא ויתרה אם הבעל אמר לה, קחי את הקרקע הזאת בכתובתך, והיא הסכימה, היא לא אמרה כלום, אז כנראה שהיא ויתרה על השאר.
אז זה שלושת ההסברים בדעת הנקמה מתי אנחנו טוענים שהיא ויתרה על היכולת שלה לגבות מהקרקעות האלו, כלומר על שיעבוד הקרקעות לכתובה שלה.
אבל הגמרא מקשה על זה ואומרת לא נכון. נביא עכשיו שתי ראיות שדעת הנקמה זה שלא מספיק שיהיה איזשהו רמז שהיא ויתרה, אלא צריך שהיא תוותר בפועל ממש. איפה אנחנו רואים את זה? אז דבר ראשון, אנחנו בשורה הראשונה בעמוד ב', אומרת הגמרא מהדעה של רבי יוסי שאמרנו מקודם. רבי יוסי הרי אומר שמספיק או שהוא כתב לקרקע, כלומר נתן לקרקע קטנה, או שהיא קיבלה. כלומר הסכימה במפורש. לפי זה נדייק בדעת הנקמה שצריך את שני הדברים, גם שהוא נתן הקרקע וגם שהיא קיבלה, כלומר הסכימה במפורש. אז זה נוגד את מה ששלושת האמוראים אמרו, שמספיק שיש איזשהו רמז שהיא מחלה, כי כאן אנחנו רואים שצריך שהיא ממש מחלה בפועל, ולא רק שיש איזשהו רמז שהיא מחלה. אז זה ראייה ראשונה, אבל את זה הגמרא דוחה ואומרת, אולי אין מחלוקת בכלל.
אולי כל המשנה זה רבי יוסי, ורבי יוסי אומר שני דברים.
בהתחלה הוא אומר שמספיק שהוא נתן לקרקע, ואז מספיק רמז, ובסוף הוא אומר, אם הוא לא נתן לקרקע, אז צריך שהיא תאמר במפורש שהיא מוכלת. ויש שני מסלולים. ואז באמת לא קשה להם הוראים, כי הם הסבירו מה זה אותו רמז שצריך כשהוא רק נתן לקרקע והיא לא אמרה במפורש שהיא מוכלת.
אז את הניסיון הראשון לדחות את ההסבר של שלושת האמוראים בדעת הנקמה שמספיק שיש איזשהו רמז שהיא מחלה וכבר אנחנו מניחים שהיא מחלה, דחינו.
אבל עכשיו הגמרא מביאה תנא מפורש רבי יהודה שהוא אומר על דעת הנקמה שבאמת צריך גם שהוא כתב לקרקע וגם שהיא קיבלה, כלומר גם שהיא מחלה במפורש. אז ממילא כל שלושת האמוראים הם בתיופתא, כי הם אמרו שלפי תנקמה מספיק שהוא נתן לקרקע ויש איזשהו רמז שהיא מחלה, ועכשיו הבאנו את רבי יהודה שהוא אומר שלפי תנקמה לא מספיק רמז אלא צריך שהיא תמחל ממש במפורש. עכשיו אנחנו בשליש העליון של עמוד א', רבה שואל את רב נחמן מה דעתו. אומר לו רב נחמן, עצם זה שהבעל נתן לה איזשהו קרקע, ובזה הוא התייחס אליה כאל חלק מהבנים, בזה ברור לנו שהיא מחלה. עכשיו רשבם אומר שזה לא יכול להיות תנקמה, כי בתנקמה כבר אמרנו עכשיו שצריך שהיא תמחל במפורש ולא מספיק רמז, לכן צריך לומר שזה בדעת רבי יוסי, כי כמו שאמרנו ברבי יוסי יש שני מסלולים, או שהוא נתן לקרקע ויש רמז שהיא מחלה, או שהיא מחלה במפורש. עכשיו עוד משהו אומר רשבם, כנראה שרב נחמן פוסק כמו הרב שלו שמואל, שהרמז הזה שצריך זה שהיא ראתה ושתקה, ולא צריך שהיא תשתף פעולה ממש ותיתן סודר. אז בינתיים יש לנו שתי דעות, לפי תנא קמא אנחנו צריכים שהיא תמחל במפורש ושתקבל קרקע, לפי רבי יוסי או שהיא תמחל במפורש, או שהיא תן לה איזשהו קרקע, ויש לנו רמז שהיא מחלה, כמו שמואל שהיא ראתה ושתקה. ועכשיו השאלה של רבא, אנחנו שלוש שורות לפני השורות הרחבות, שואל רבא כמו מקודם, האם זה דווקא בשכיב מרע או גם בבריא? כלומר, האם דווקא בשכיב מרע שהיא יודעת שהבעל שלה הולך למות עוד מעט, והיא רואה שהוא מחלק את הקרקעות שלו לילדים ולה הוא משאיר חתיכה קטנה והיא שותקת, והיא יודעת שאין סיכוי שעכשיו פתאום יהיה לו עוד איזשהו קרקע ובכל זאת היא שתקה, זה מראה שהיא מחלה על השיעבוד שיש לה באותם קרקעות. אבל אולי אם דובר באדם בריא שמחלק קרקעות, פה כיוון שהיא יודעת שאולי יום אחד יהיה לו עוד קרקעות, לכן היא שתקה, היא אומרת למה לי עכשיו להכיס אותו? נחכה, יום אחד הוא בטח השיג קרקעות ומזה אני אגבה. ולכן זה שהיא שתקה לא מראה שהיא מחלה על השיעבוד, ממילא יכולה לגבות את הכתובה שלה גם מאותם קרקעות עצמם שהוא חילק לילדים,
כי הקרקעות עדיין משועבדות לכתובה שלה, כי היא לא מחלה. אז זה השאלה של רבא, האם היא מוכלת גם כשהבעל בריא או לא, ובזה הגמרא נשארת בתיקו.
ועכשיו אנחנו בשורה הרחבה הראשונה, אנחנו נראה עכשיו שלושה סיפורים בעניין הזה, ונלמד מהסיפורים דינים שונים. הסיפור ראשון היה אדם שהיו לו שתי בנות ואישה, לבנות הוא חילק כל אחד חצי קרקע, ולאישה הוא שמר שליש פירות. אז שאל רב נחמן את רב חיסטה, האם גם בזה אנחנו אומרים שבזה היא קיבלה את הכתובה שלה והיא ויתרה על השיעבוד שיש לה בשאר הקרקעות או שלא? אז רב חיסטה הביא את מה ששמואל אמר שמספיק שהוא נתן לה דקל לפירותיו. אז רב נחמן אמר, לא, זה אני יודע שדקל לפירותיו זה מספיק. או שאפילו שהוא נתן לה רק פירות עם זכות יניקה מהקרקע. אבל אני שואל, מה קורה אם הוא נתן לה רק מטלטלין, כלומר פירות תלושים? האם בזה היא מוותרת על שאר השיעבוד או שלא? ואומר לו רב חיסטה, לא, תלושים היא לא מוותרת על שאר השיעבוד. זה סיפור ראשון. סיפור שני, אדם נתן לשתי הבנות שלו ולאשתו קרקע, אז כמו שאמרנו, בזה היא מוכלת על שער השיעבוד שיש לה, אבל אז, כמו שהדגשנו בהתחלה, זה שהיא מוכלת, היא לא מוכלת על הכתובה עצמה. היא רק מוכלת על השיעבוד שהיא יכולה לקחת מהקרקעות האלו את הכתובה, אבל יום אחד אם הבעל יקבל או יירש קרקע אחרת, מזה היא כבר כן תוכל לגבות. אז ממילא, במקרה הזה, אם אחת מהבנות האלו מתה, ואין לה מישהו אחר שירש אותה, אז אבא שלה יורש אותה חזרה, אז אותה קרקע שהוא נתן לבת כמתנה, עכשיו חוזרת אל האבא כירושה.
אז רב פאפי חשב שמזה האישה לא יכולה לגבות, כי הרי זו אותה קרקע שהיא כבר מחלה עליה שהיא לא תגבה ממנה.
אבל אמר לו רבינה, כמו שהאישה תקבל מקרקע עתידית שהבעל יקבל או יירש ממקום אחר, היא גם קבלת אם הבעל יירש חזרה, אפילו שזו אותה קרקע עצמה. כי שוב, האישה לא מוותרת על הכתובה, היא רק ויתרה על השיעבוד שיכולה לגבות מהקרקעות האלו את הכתובה. ועכשיו סיפור שלישי שאולי היה כדאי לשים אותו כבר בהתחלה, אנחנו בשורה השנייה בקוף למד ג', כל הנושא שלנו עכשיו היה שהוא לא השאיר לעצמו שום דבר. אבל מה קורה אם הוא חילק קרקעות לילדים, נתן גם משהו לאישה, אבל גם השאיר לעצמו איזשהו משהו קטן, אפילו עץ דקל אחד קטן. אז רבינה חשב, נכון שהיא מוכלת על השיעבוד, אבל היא מוכלת רק על השיעבוד של הדברים שהוא חילק לשאר האחים, אבל מה שהוא השאיר לעצמו, על זה היא לא מוכלת, ומזה היא עדיין יכולה לגבות. אמר לו רב יאי, אמר לו נכון, אם היא מוכלת על שאר הקרקעות, היא גם מוכלת גם על זה, היא רק סומכת על דברים שיבואו לו בעתיד. ואם אתה אומר שעל הדקל הזה היא לא מוכלת, אז היא גם לא מוכלת על שום קרקע. מה הסברה? כיוון שהיא רואה שהבעל השאיר לעצמו דקל אחד, אז היא אומרת, למה לי לצעוק עכשיו על זה שהוא נתן את הקרקעות לבנים? קודם אני אגבה את הכתובה מאותו עץ דקל שהוא השאיר, אחרי זה אני אסתדר כבר עם מה שהוא נתן לבנים. כלומר, בזה שהוא השאיר לעצמו דקל אחד, היא לא מכלה לא על הדקל, וממילא גם לא על כל שאר הקרקעות. ובזה הגענו לשורה השמינית בקוף למד ג'.